בדרך לפה שניסיתי לארוז איזה כותרת לשיחה שאין לה איזה נושא אחד ברור, עלו לי שתי אפשרויות. אחת הכל וכלום, והשנייה זה למה דרמה. למה דרמה? תבחרו. ואני רוצה להתחיל את השיחה ככה קיבלתי איזה פתק, קיבלנו איזה פתק נחמד אתמול, שאמר שאחד הדברים שקורים למי שכתבה את זה פה בריטריט זה שמתעוררת תחושת האמון. אמון. וזה מאוד הדהד לי האמירה הזאת, כי אני זוכרת את החוויה של הריטריט הראשון כחוויה משקמת, או יותר ממשקמת, מולידה אמון חדש בחיים, בעולם, בעצמי, בזולת. זוכרת את החוויה של, ככה הגעתי לריטריט ראשון פה בארץ קצת לפני שיצאתי לכזה one way ticket למזרח בגיל 20. וזה היה מין חוויה של, אוקיי, אז יש בשביל מה לחיות. יש מה לגלות, יש מה לחקור, יש מקום, מקום להישען ולגדול לתוכו, וזה ככה נתן טעם ליציאה למסע של חיפוש, כן, הכי קלישאה, חיפוש אחר משמעות, חיפוש אחר האמת. אבל ממש החוויה הזאת היא של לחזור בן אדם אחר, כי גיליתי שיש, אני אגיד את זה בהכי פשוט, התחושה הייתה שיש בשביל מה לחיות כנראה. והאיכות של האמון היא אחת מהאיכויות שאנחנו מפתחים ומטפחים ומתבקשים להם בדרך. והיא איכות חמקמקה, זה לא כל כך קלה לתפיסה, אני חושבת, לנו כבני אדם שגדלו בעולם מערבי, חילוני. כולנו יש את המערכות יחסים הלא פשוטות שלנו עם נושא של דת. נגדול במדינת דת, ומה זה מעורר בנו. ואז שאנחנו פוגשים בתרגול או בכל דרך רוחנית, לפעמים ככה יש איזו תחושה אולי של מבקשים ממני להאמין במשהו. אני כשנסעתי למזרח התחלתי לתרגל בודיזם טיבטי. נסעתי לאיזה קורס של חודש, וראיתי שבודיזם הטיבטי, בשונה ממה שאנחנו עושים פה, מלא בטקסים. והיה לי איזה יחסי משיכת חייה עם עניין הטקסים. כל בוקר נפתח ב-36 השתחוויות. כל הגוף משתתחים. אחר כך צריך להגיע ל-10,000. ואחרי כמה ימים שמה, כלומר, שיניתי את התוכניות, התקשרתי אליהם יומיים לפני הקורס, אמרתי, אתם חייבים לקחת אותי. היה לי איזו תחושת בטן. באתי כל הדרך מוורנסי לנפאל. בשביל זה באתי. הלכתי שם על הנזירה הראשית, שאני הרגישה לי כמו, לא שידעתי איך נראות נזירות נוצריות, אבל הרגישה לי כמו הסרטים האלה, שככה, אם המנזר. הלכתי לה ואמרתי לה, אני לא מתאים לי. אם אני רוצה שישטפו לי את המוח, אני יכולה... נקבתי בשם של מקום שאני יכולה ללכת אליו. ומה שעבד עליי, כמו יהודיה טובה, זה שאמרו לי שיש לי 5 ימים שבהם אני יכולה להישאר ולהתנסות ואני עדיין יכולה לקבל את הכסף חזרה. זה לא היה כמו פה, זה לא היה בדנה. אז 5 הימים האלה שכנעו אותי לנסות, ואותו טעם שהיה בריטריט הראשון בארץ התחיל להתעורר. ובאמת זה ככה הזמנה שכל כך קסמה וקוסמת בדרמה, שהיא אומרת בואו תנסו בשביל עצמכם. תיווכחו בשביל עצמכם, אל תאמינו לשום דבר שאומרים. קחו את כל מה שנאמר, תלושו בחומר, תבדקו על הכרית, תבדקו בחיים, ורק מתוך החוויות תבחרו במה לתת אמון. ואני רוצה להציע לכם עכשיו את השאלה, מתוך החוויות שלכם עד כה, במה טעמתם תחושה, ניחוח, שאפשר לתת בו אמון? מה גיליתם בתרגול שנותן טעם של תחושת אמון. אמון גם מתורגמת את המילה סעדה כביטחון. אני אומרת ביטחון קיומי. שיש במה לפתוח בחיים האלה. אז קחו לכם רגע להרהר לפני שאני אציע תשובות. יותר מעניין החקירה שלכם. וגם אם מישהו רוצה או מוכן לשתף בקול, אז אני מזמינה אתכם.
סנגה,
קהילה. עוד תשובות?
בעצמי.
בעצמך. תודה.
שבעצם יש לי המון שקט לחכות ולראות מה עולה, אבל אז אני צריכה גם להביא המון המון אהבה, שזה האיכויות הלב. פשוט עשיתי קורס של איכויות הלב, מזל שעשיתי את זה, כי אני ממש מרגישה שזה משמעותי, אני כל פעם חייבת להביא המון אהבה, ואז בעצם נוצר מיכל גדול שיכול להכיל המון דברים.
אז קהילה, עצמי, אהבה, מחלה.
אני חושבת שקיבלתי ארגז של כלים שבאמת אפשר לעבוד איתם. כאילו...
תחושה שיש כלים. אז אני עוצרת כאן ככה, כלומר, שזה לא ירגיש שאנחנו מסכמים את הריטריט, אבל תישארו עם השאלה ומה אנחנו מגלים כתהליך, ממשיכים לגלות, שאנחנו נותנים אמון. וברשימה הזאת של חמשת הכוחות שאנחנו מטפחים בדרך שאמון אחד מהם, יש לנו את אמון, את התבונה שאנחנו מדברים פה עליה הרבה, את האיכויות שאנחנו עומלים עליהם על הכרית של ריכוז ותשומת לב, והאנרגיה שאנחנו מביאים לתרגול. והאמון והתבונה נחשבות זוג, צמד. ומשולות, ככה הדימוי שנותנים לזוג הזה, זה שהאיכות של האמון היא כמו איזה ענק, חזק, אבל לא רואה טוב. שיכול ללכת למרחקים ארוכים, יש לו הרבה כוח, להמשיך וללכת, להמשיך וללכת. והתבונה לעומתו היא איזה סקנה קטנה, חדת ראייה, חדת הבחנה, לא מפספסת דבר. אבל מה, קשה לה לפסוע את הדרך בהיותה סקנה ו... חלשה לעתים, אבל ביחד הם מגיעים למרחקים ארוכים. כי הענק הזה, שלא רואה טוב, לוקח אותה על הכתפיים, והיא מכוונת את הדרך, והם יכולים להמשיך לצעוד ולצעוד. אז דיברנו פה הרבה על התבונה, וכל מה שאנחנו עושים פה על הכרית זה בשירות התבונה המשחררת שאנחנו מדברים עליה. וכדי שהתבונה הזאת תשב לנו עמוק בפנים ותהיה ככה אוצר לחיים, היא באמת זקוקה גם לענק הזה שהולך למרחקים ארוכים. והרבה פעמים בתחילת הדרך זה לא פשוט. כי אנחנו ככה אומרים בואו, תתנו אמון בדבר הזה, אבל עוד לא חווינו מספיק חוויות שנרגיש, כן, ברור לנו במה לתת אמון. אז אנחנו פה במין ניסוי ותהייה כזה. ולפעמים בשם הדבר הזה עולים ספקות, או מין תחושה כזאת של אני צריך שיהיו לי פה תוצאות כדי שאני אדע שזה שווה, שזה עובד, נכון? ויש איזה לפעמים עין כזאת שמסתכלת טוב, מה יצא לי מזה? מין תחושה של כזה, are we there yet? הגענו כבר? משהו כאילו תכלס, להבין מה קורה פה. ההזמנה הזאת היא לתת אמון במה שמרגיש לנו אולי עדיין כאינטואיציה, כל הדברים שזרקתם. אבל ששווה להמשיך ללכת בדרך היא לא פשוטה, אבל היא משמעותית מעין כמוה והיא מרפאת, וללמוד לתת אמון שהוא לא אמונה עיוורת, שהוא אמון שבודק כל הזמן את הדברים, זה למידה משמעותית בדרך. האיכות הזאת של אמון משולה גם לעץ, אני מאוד אוהבת את הקטע הזה. שמעתם קצת קטעים מהדרשות שקראנו לכם שהם ככה יותר טקסטים של הנחיות, ויש קטעים, כמו שמולי כבר קרא, שהם יותר פואטים, ליריים. אז זה ככה היה לבודה את, את הצד הזה והצד הזה גם. זה מין שיר קטן שהוא כתב על מה זה אמון וביטחון, שהוא ממשיל אותו לעץ גדול. כעץ עצום, בעל ענפים הנושאים פירות ועלים, עם גזע גדול ושורשים ושפע של פרי. שם הציפורים מוצאות מנוחה. במשכן נעים זה הן מקננות את קיניהן. אלו המבקשים בצל יבואו בצילו. אלו המבקשים פירות ימצאו פירות למאכל. אלו משהו ש... שנותן לנו המון טעמים ומקום להישען ומקום להיות מוזנים. אז אני רוצה קצת לספר לכם ככה לקחת עוד צעד את מה שמולי דיבר אתמול ולראות עד כמה המושג הזה שדיברנו עליו, שעון הזה יש חיים משלו, יש שעות שהוא מצפצף ושעות שלו. עד כמה המושג הזה שדיברנו עליו של היעדר אני מוחלט וקבוע, שיכול להישמע נורא מלחיץ, וכאילו רגע מה זה, אל תיקחו לי את האני שלי כל כך מהר. עד כמה הוא מקום לנוח בו, עד כמה הוא מקום לתת בו אמון ועד כמה הוא משחרר. גם כחוויה אבל גם כהבנה אינטלקטואלית. והרבה מהשיחות שהיו לי איתכם היום היו בדיוק סביב זה, עד כמה כשאנחנו רואים את כל הסיפורים האלה שמכניסים אותנו לכל מיני קופסאות של מי אני ומה אני, בין אם זה התפקידים בחיים, אני אימא, אני אח, אני בן זוג, בין אם זה תפקידים קצת יותר מאורפלים שנתנו לעצמנו, אני מאוד ביקורתית על עצמי, זה גם איזה כותרת שלפעמים קשה לוותר עליה. אני עצלן הרבה פעמים, איזה הגדרות כאלה. או גם הגדרות טובות, ואני מצחיק. אני בן אדם טוב, גם הגדרות האלה. כשאנחנו אוחזים בהם חזק, כמו שדובר פה, יכולות להיות לבתי כלא קטנים. כי אנחנו כל הזמן צריכים לשרת אותם. כן, ואנחנו כל הזמן חיים ביחס אליהם. הם נותנים לנו נקודת התייחסות לעצמנו, אבל לאט לאט אנחנו הופכים להיות משועבדים לחליפות האלה, שסוגרות עלינו. מהחופש שיכול להיות שאנחנו מחזיקים אותם הרבה יותר בכלילות. אז השיח הזה הוא כדי להזמין כלילות, יש, ולקחת את עצמנו גם בכלילות. יש משפט נחמד שסטיבן מרבה לצוטט, לשאול בדרכו האוורירית והכלילה. זה, למה מלאכים יכולים לעוף? והתשובה היא כי הם לוקחים את עצמם בכלילות. וזאת ההזמנה של המונח הזה, שלא ניקח כל כך קשה את החליפות האלה, ושהם לא יסגרו לנו את המרחב. אנחנו יכולים לראות לפעמים, נגיד, שאנחנו נורא רוצים משהו. כן, אני נורא רוצה. זוגיות, עבודה אחרת, חופש, whatever. אנחנו נורא רוצים משהו, והעולם מתחיל להיות הכל ביחס לרצון הזה. אם יש לי או אין לי. אני רואה מישהו אחר ואני רואה אותו, לא יש, לא אין. הוא נראה מאושר. כן, כל תפיסת העולם מתחילה להיות דרך העיניים האלה, והעולם נהיה למקום, א', הרבה יותר צר, הוויו הולך ונסגר, וגם הכל נהיה נורא דואלי, הכל בהשוואה ל, יש, אין, אני, הוא. והמבט הזה ככה הולך ומפריד אותנו. לפני כמה זמן טיילתי בים, אני אוהבת לטייל בחורף. הלכתי והסתכלתי כזה, החוף ים שלנו הוא פסטורלי בצורה קצת כזאת, הזבל בו יכול להיות נורא פסטורלי. הזבל שהיה משליך הוא נורא צבעוני לפעמים, עם הערובות ברקע, יש לו איזה מראה כזה אפוקליפטי משהו. והלכתי ונהניתי מהחוויה הזאת, ואז לידי הלך אדם שראיתי שכל המבט שלו מסתכל למטה, ככה סגור על החוף, ועוד אני כזה הולכת ומסתכלת ככה מבסוטה על עצמי. ואז ראיתי שהוא גם מסתכל בזבל, אבל כאילו בעוד אני הסתכלתי בזבל במבט פריפריאלי, פתוח כזה, המבט שלו היה מאוד ממוקד ומאוד מחפש. כשהסתכלתי יותר טוב, הנחתי מאיך שהוא נראה, שהוא הולך ומחפש שאריות של מזרקים. כל מיני ככה דברים שנפלטו ויכולים לשמש כסובסטנס, חומרים לקחת. כלומר, זה מבט מחפש ואז שום דבר לא קיים. כל מה שיש זה החיפוש הזה. עכשיו, זו דוגמה קיצונית, אבל זה הרבה פעמים מה שקורה לנו. אנחנו רואים את העולם דרך המבט הזה. אז ההזמנה שככה של השיח של להחזיק את החיפוש, את ההשתוקקויות, את ההחזויות האלה, הרבה יותר לייט, היא הזמנה למרחב פתוח וגדול. היא הזמנה להרגיש את עצמנו לא ביחס לכל מיני חשקים, אלא כשייכים לכל הדבר הזה. יש איזה שיר נורא יפה שהיא ככה מסיימת אותו ואומר, אומרת, לא חשוב כמה בודדה את מרגישה. העולם מציע עצמו לדמיונך, קורא לך להרגיש את מקומך במשפחת כל הדברים. כן? וההבדל בין להרגיש את מקומנו במשפחת כל הדברים ללא, זה כמה הוויו מצטמצם על משהו, וכמה הוא מתרחב, כמו שמולי דיבר אתמול על העצמי הדליל והסמיך, הוא יכול להרגיש הרבה יותר סמיך כשזה ביחס ויש לי ואין לי, והרבה יותר דליל כשרגע אני שומטת את זה, ואני יכולה להיות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. זה יכול להיות באמת הגדרות נורא כלילות ונחמדות גם, אבל הן עדיין, כמו שאמרתי, מצמצמות. יש סיפור נחמד שאני מניחה שהוא מגיע מארצות הברית. בארצות הברית יש הרבה מתרגלי דרמה יהודים. יש להם כינוי, נכון? אני צודקת בסדר שזה ג'ובו?
ג'ובו.
ג'ובו, אני תמיד מחליפה. ג'ובו. יהודים בודיסטים, כל המורים המפורסמים בארצות הברית, יש להם שמות משפחה יהודים. הרבה פעמים גם הולך עם יהדות רפורמית. אז אני מניחה שהסיפור הזה מגיע מהעולם הזה. הוא הולך ככה, ככה באחד מבתי הכנסת. יושב לו הרבי, מהרהר בפרשת השבוע אולי, או בתפילה שהוא זה אתה התפלל. יושב, מהרהר, מתמלא השראה. הלב מתמלא השראה, יראת קודש, כולו בתחושת גדלות רוח. והוא בלעת הדבר משליך את עצמו מול ספר התורה, ככה על הדוכן, זורק את עצמו בקריאה, I'm nobody, I'm nobody. קריאת, אני כעין וכאפס לעומתך. כולו בתוך הדבר נכנס לבית הכנסת השמש, רואה את הרבי, מסתכל, מתמלא בהשראה, וואו, איזה יופי, ככה. מצטרף אליו, שוטח את עצמו גם, I'm nobody, I'm nobody, הם שניהם לגמרי בלעת. ההשתחוות וההשתחררות נכנס המנקה של בית הכנסת. רואה את השניים, מתמלא בהשראה, מצטרף אליהם. שוטח את עצמו בקריאה גדולה, I'm nobody, I'm nobody, שלושתם ככה קוראים בקול. ואז הם רואים את החבר שהצטרף, מסתכלים אליו. רואים במי מדובר, אומרים אחד לשני, תראו מי חושב שהוא nobody. גם את ההגדרות הכי רוחניות, הכי נעלות שאנחנו מאמצים לעצמנו פה, אנחנו יכולים להפוך לבתי כלא שמפרידים אותנו מהזולת מאוד בקלות. והדרך הנוספת להסתכל, על זה, זה באמת להסתכל על השייכות. אם אנחנו רואים עד כמה הגדרות מפרידות, מה קורה שהן נהדרות? איך הוויו אז רואה את הדברים? כשאין הגדרות אני ואתה, למעלה, למטה, חבר, אויב. החלטתי להקריא לכם קטע טיפה ארוך, לא נורא, שפגשתי שוב לא מזמן והוא באמת נפלא בעיניי, שמסתכל מהמבט הזה של מה קורה שאנחנו שומטים את ההפרדות, שאנחנו חשים עד כמה אנחנו מחוברים באלפי קשרי גומלין. המונח הזה שנקרא בדרמה אינטרבינג. אם אנחנו לא כל כך נצמדים להגדרות מי אני ומה אתה, אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה אנחנו קרובים, מה שאפשר אולי להרגיש בחדר הזה יותר ויותר, עד כמה אנחנו משפיעים ומושפעים זה על זה וזה מזה. כמה אנחנו קשורים בכל כך הרבה קשרים. אז הקטע הזה נכתב על ידי תכנתן, שהזכרנו אותו פה כבר, מורה זה נפלא, וזה בהשראת דרשה טיבטית, רג'נה פרמיטה. הוא אומר ככה, אם אתה משורר, תראה בבירור שענן שט לו בדף נייר זה. בלי ענן לא יהיה גשם. בלי גשם עצים לא יצמחו, ובלי העצים אין לנו מסוגלים להכין נייר. הענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר הזה יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יוכל להיות כאן. אנחנו יכולים לומר שהענן והנייר שלובי הוויה, interbeing. המילה interbeing, שמתורגמת פה כשלוביות, אינה קיימת עדיין במילון. אבל אם נצרף את התואר שלוב עם הפועליות, נקבל צורה חדשה. שלוביות. בלי ענן כאמור לא יהיה לנו נייר, ומשום כך הענן והנייר שלובי קיום. אם נעמיק להביט בדף הנייר, נוכל לראות בתוכו גם את אור השמש. בלי אור השמש לא יוכל היער לצמוח. למעשה לא יוכל לצמוח דבר. אפילו אנחנו לא נוכל לגדול בלי אור השמש. אם כך, אנחנו יודעים כי גם אור השמש קיים בתוך דף נייר זה. הנייר ואור השמש שלובי קיום. ואם נמשיך ונתבונן, נוכל לראות את החוטב שקרת את העץ והביא אותו למנסרה כדי שיעובד להיות נייר. נוכל גם לראות את החיטה. אנחנו יודעים שבלי הלחם החוטב לא יוכל להתקיים. לכן החיטה שהפכה ללחם גם היא בתוך דף הנייר. כך גם אבי ואימו של החוטף. כשאנחנו מתבוננים בדרך זו, אנחנו רואים כי בלי כל אלה לא יוכל דף הנייר להתקיים. וכשנעמיק להביט אפילו יותר, נוכל לראות כי גם אנחנו בו. קל לראות זאת מכיוון שכאשר אנחנו מביטים בדף נייר, בעיניים שלנו, הוא הופך להיות חלק מתודעתנו. תודעתך נמצאת כאן, וגם תודעתי. לכן ניתן לומר שהכל נמצא כאן, בדף זה. לא תוכל להצביע על דבר שאיננו נמצא כאן. זמן, מרחב, הארץ, הגשם, היסודות השונים, אור השמש, הענן, הנהר והחום. דע ככל שיהיה, מכיל דף נייר זה בחובו את כל אשר ביקום. בואו רגע לראות מה זה עושה לכם. איך זה מרגיש לשמוע את השייכות הזאת של הכל בהכל להכל. ולהחזיק את הוויו הזה, את ההשקפה הזאת, את נקודת המבט הזאת, שבה אנחנו שייכים להכל, משפיעים ומושפעים, זה לא קל. זה אתגר מתמשך. כי התנועה השנייה, ההישרדותית, הפונקציונלית, שאנחנו זקוקים לה, כן? שמעלה את תחושת אני ביחס למשהו, היא כל כך חזקה. וזה לא שהיא תיפסק, אבל היא יכולה להוריד ווליום, והיא יכולה להיות יותר ויותר שקופה. ואנחנו יכולים להזמין את התזכורת הזאת באופן חי יותר ויותר. אחת הדרכים לעשות את זה, זה כל הזמן המבט הזה, או רוב הזמן, שמסתכל על התנאים והנסיבות של הדברים. היום יצא לי לשמוע מכמה מכם על תחושת אשמה. חוויה של אשמה. מה קורה לנו ברגעים האלה שאנחנו מרגישים אשמים? כן, יש איזושהי תחושה שמה שקרה הוא בגללי. אני עשיתי משהו לא בסדר. ואם אני אחזיק את התחושה הזאת, אולי אני אוכל לתקן את הדברים. יש איזו תחושה שאם אני אסתובב עם תחושת אשמה, אז יש איזה סדר ברור והגיוני. אבל מה קורה שם ברגע של האשמה? קרה משהו שלא בדיוק באותו רגע אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. כן? לא תכננו את התסריט הזה באותו רגע, לא ביימנו. כל מיני תנאים ונסיבות התווצרו יחד, נוצרו יחד, נולדו יחד. זה יכול להיות היסטוריה משפחתית, זה יכול להיות הרגלים שטיפחנו לאורך שנים, שטופחו לאורך שנים. זה יכול להיות לחץ גדול, זה יכול להיות עייפות. וכשאנחנו מדברים על התנאים והנסיבות, אנחנו אף פעם לא יודעים את כל התנאים והנסיבות. הבודה אמר לנו גם, אנחנו לא נדע אף פעם את כל התנאים והנסיבות שהולידו להיווצרות משהו. אבל אנחנו מוזמנים לראות שתמיד משהו נוצר מתוך תנאים ונסיבות. שום דבר לא מופיע בוואקום. הכל זה התגלגלות של השפעות. נכון? והן כל כך אינסופיות. אני יכולה לראות שאני נוסעת בכביש ומישהו עוקף אותי, שוב ושוב, או שנוסע מאחוריי איזה ג'יפ ענק ונצמד כל הזמן, עם אורות גדולים, ישר הלך הרוח שלי מושפע מזה. ואני מגיעה ליעד הבא, קצת אחרת מאיך שנכנסתי לאוטו. תנאים ונסיבות, כל הזמן קורים. אבל תחושת האשמה היא איזושהי תחושה של אני עשיתי משהו. יש פה איזה אני שעכשיו החליט לעשות את זה. ואז אנחנו מסתובבים עם תחושת האשמה הזאת, והיא הולכת וסוגרת עלינו. המבט הזה שרואה את המושפעות ואת התנאים ונסיבות מזמין אותנו לראות את הדברים בנקודה הרחבה הזאת. הוא מאפשר לסלחנות להיכנס לדברים. כן, יש הבדל למשל בין חרטה, למידת לקחים ממשהו, לבין להסתובב עם אשמה. אנחנו יכולים להכיר את זה למשל כשאנחנו משתפים מישהו יקר לנו ומשהו שהפריע לנו. לא, נגיד במערכת יחסים, משהו שהפריע. אם הוא מרגיש נורא אשם, סליחה, אני אשם, אני... אין דיאלוג. זהו. עכשיו זה הכל, זה שוב all about him. וזה קצת מה שקורה עם תחושת האשמה. ככה, אני אומרת את זה במאמר מוסגר ומתקשר לדברים, כי היא הסתובבה פה היום ואתמול בשיחות. ההזמנה לראות תנאים ונסיבות משחררת אותנו מאשמה. מאפשרת לנו ללמוד לקחים, מאפשרת לנו מבט מאוהר, ומאפשרת לנו את היופי של לראות עכשיו ברגע הזה. מה אני רוצה להביא לתוך רשת הגומלין האינסופית הזאת, כדי שהרגע הבא ייוולד מתוך מודעות, מתוך נוכחות, מתוך סלחנות, מתוך חמלה. אנחנו מוזמנים ככה עם התרגול ועם ההליכה בדרך, לא רק פה בכלל, לראות איך זה דינמי ומשתנה. איך יש רגעים, כמו שמולי דיבר, שיש תחושת פלואו, ואנחנו מרגישים את השייכות הזאת להכל. ואז הרגעים האלה שמישהו לוחץ לנו על איזה כפתור, וזה כל אני, 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 זה צועק נורא נורא חזק, ונפרדות שוב עולה. אני זוכרת איזה שטיילתי אז בטיול ההוא. בהודו, שדיברתי עליו. ככה הסתובבתי תקופה ארוכה עם תחושת אחד עם הכל. אחדות, אהבה, לב פתוח, זהו. כאילו הרגשתי שההערה היא פה. עוד מילימטר וזה שם. ואז, נחשו מי בא למכר אותי בהודו.
מרה.
לא, לא נקרא לך. אימא. אימא באה לבקר. אני אחרי חודשים של ריטריט. One with everything. לא לקחו שעתיים, זאת הייתה חוויה פיזית. שעתיים שכל הדפוסים, כן? היא אומרת משפט, עוד משפט, והיה אפשר להרגיש איך תחושת המרחב. הולכת ומצטמצמת עד כדי כך שבאותו זמן זה היה דבר מועיל לעשות. אמרתי, אני צריכה קצת זמן לבד. רגע, ננשום לתוך זה, המעבר היה כל כך חד. אחר כך קראתי שאני בחברה טובה של לרמדס, מורה אמריקאי נפלא, משפט, שהוא אומר שאם אתם מרגישים מוארים, לכו לבקר את ההורים לכמה ימים. אבל באותו רגע זה לא יצחיק אותי, זה מאוד כאב. אבל זה באמת הזמנה לראות עד כמה זה דינמי, עד כמה זה מושפע תנאים ונסיבות, עד כמה בישיבה אחת אנחנו יכולים להרגיש לרגע אחד עם כל הצלילים, אחד עם הכל, ואז מישהו לידי ינחר, או איזה זבוב הסתובב. התקבלתי לכל. ולהיות ערים לתנועה הזו, שמילי קרא לה ככה עצמי הדליל ועצמי הסמיך, ולפעמים אני ככה מרגישה אותה של דביקות. כמה שהוא נהיה דביק וצפוף ומקוות, וכמה רחב. כשאנחנו ערים לכמה זה דינמי, אנחנו גם יודעים שהרגעים האלה הם פשוט תלויי תנאים ונסיבות. ואז מה שמתגנב יותר ויותר, זה גם האיכות של החמלה. כן? כשאנחנו לא אחוזים כל כך בהגדרות על מי אני ומה אני, וכשהן עולות אנחנו יכולים להחזיק אותן קצת בהומור וקצת בצחוק ולהגיד, שוב הסיפור הזה, שוב הסיפור הזה, שמעתי אותך מלא פעמים, אלן, המרחב נהיה קצת יותר פתוח. באופן טבעי, האיכות הזו של חמלה, של שייכות, של חיבור, נוכחת. כי זה הטבע של המודעות. זה הטבע של המרחב, כשאנחנו לא סוגרים אותו ומאמינים יותר מדי בצורות. המרחב הזה, מרחב הידיעה, המואר, העורב, החומל, הוא כל הזמן ניתן לתחושה. אם אנחנו נזכרים, וזה בין רגע של לזכור לשמות איזה סיפור, וסגר, ושוב המרחב נפתח. תכף. אני אשאיר בסוף זמן. אז רגע ככה, מה זאת האיכות הזאת של חמלה? שיכולה להתגנב כשאנחנו מחזיקים בקלילות את הדברים. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חמלה? זאת מילה כזאת היא גדולה שכל הזמן משתמשים בה. היא התנועה הזאת, כשהמרחב לא נסגר, על ידי אני ואתה ומה אני זקוקה ממך ומה אתה צריך ממני. התנועה הזאת של חיבור, של מטה, של רצון לטוב, שמוכנה להישאר שם זורמת, גם כשאנחנו פוגשים קושי, גם כשאנחנו פוגשים אי נחת, גם כשמישהו לוחץ לנו על הכפתורים, גם כשאנחנו לוחצים לנו על הכפתורים. והיא תנועה שהולכת יד ביד עם התבונה. כי כשמישהו לוחץ לי על כפתור, מיד הוא מקבל את התפקיד של הרע, כן? האויב, המפריע לי, ואופ, אנחנו שניים במערכה הזאת. ואם אני זוכרת לראות את התנאים והנסיבות, גם אותו אויב, אותו מישהו שעכשיו התחושה שלי שכל קיומו זה כדי למרר את חיי, או אותה חוויה שמופיעה על הקרית, שהתחושה שלי שכל קיומה למרר את חיי, הופיע מתוך שלל תנאים ונסיבות, בדיוק כמו כל חוויה אחרת, ואם אני פוגשת אותה עם חמלה, עם פתיחות, עם מוכנות, אני משפיעה על התנאים והנסיבות, אני משפיעה על ההיווצרות שלהם וההתגלגלות שלהם. זה המשמעות של המילה הקרמה. סיבה ותוצאה. אם אני פה במודעות, בהרנות, אם אני מביאה את הכוונה הטובה והסלחנות, משם יוולד הרגע הבא. אנחנו נוצרים מתוך אותם הגדרות, אותם סיפורים שאנחנו מתחזקים כל הזמן. ואם אנחנו מביאים, הייתה פה שאלה ככה, אם זה נגמר במיינדפולנס. אם אנחנו מביאים את המיינדפולנס לראות איזה תפיסות אני משעשעת, מתחזקת, ואז להגיד לעצמי, לא, מאסתי בלספר את הסיפור הזה. אני רוצה לספר סיפור אחר. אני רוצה לנקות קצת את הסיפורים, לנקות את התפיסות האלה שסוגרות, לטובת סיפור של חיבור, של חמלה, של יחד. מתוך הסיפור הזה הרגע הבא ייוולד. יש שאלה נפלאה שהבודה מציע לנו זה, What do I want to become when the day and night goes by? אז כשעולה פה השאלה, למה אנחנו עושים את זה? מה כל כך חשוב בלהיות ברגע הזה? כשאני כאן במלואי ואני יודעת מה קורה, יש לי בחירה, ואני אפילו מעיזה לומר אחריות, לבחור מה אני רוצה להיות. איזה הגדרות אני רוצה להמשיך לתחזק, ואיזה לשמות. זה לא לתחזק, זה לשרת. איזה איכויות אני רוצה לשרת, ומה אני רוצה לשמות. ההזמנה של הדרמה לראות מה אנחנו מטפחים, מה אנחנו מזינים, ומה לא בגינה הזאת של התודעה, גינת התודעה שלנו. אז what do I want to become when the day and night goes by? וזה תמיד חוזר למקומות של חמלה, של סלחנות, של אהבה, של חיבור. אנחנו כולנו רוצים באותם דברים. ורק ההיזכרות הזאת היא שהכל נולד ומתחיל בתודעה, ושאם המודעות והשהייה בחק המודעות הרחבה והפתוחה, יש לנו יכולת נפלאה להשפיע על טיב התודעה ועל טיב העתיד שיוולד מתוכה. אז עכשיו אתה יכול לשאול משהו, ואז אני אקריא לכם גם משהו.
אני מתחיל לקבל כבר את התשובה תוך כדי. המסע שלי זה אקטיביזם, להיות אקטיביסט מתוך חמלה. וזה מסע לא פשוט לי, אני תוך כדי שחיכיתי עם השאלה, התחילו לרדת עוד ועוד מקומות שכבר הצלחתי לפתור. והיום היה לי בדיוק, מה שסיפרת על הודו היה לי פה. הייתי בשבילים, הטווס פתח חיזר אחרי הנקבה, מולי, הכל היה באורות, שבקתי עצים, ואז נגמרה לי התחינה. וזה עוד כלום, ראיתי שישה מחברי המשפחה שהם קוברים את ראשם, מגרדים והולכים, ואז האיש צדק שלי לא יכל יותר. וממש נפלטו לי מילים אחרי שאני כאילו, ואני משתדל ממש, לא כאילו שיתפתי בכעס ואכלתי בכעס, ואז ניסיתי כן לדבר עם אחד אחרי מטבח אחרי שקצת הזמתי ולראות איך אני יכול להציע לו עזרה עוד פעם, ואולי מחר אני אחראי המסע, כאילו, אבל תמיד המקום הזה של הלוחם צדק שלחצו לי, זה פרק אותי עם כל האורות, הייתי פתאום רק אז הביאו ג'ארה של טחינה ונשארתי לבד בחדר.
בכל
ג'ארה של טחינה, מהרגשות השם שלו עכשיו, נשארתי לבד ואני כזה, אוקיי.
זו דוגמה יפהפייה, כמה הרגעים האלה שבהם אני מתכווץ לידי ישו אין טחינה, מראים לי שיש פה על מה להסתכל, שאפשר לשאול במה אני נאחז כרגע, שקיווץ כל כך, ואתה גם ענית על עצמך על במה אתה נאחז באותו רגע. אנחנו יכולים בימים פה, ובכלל, להסתובב ולראות מתי זה נהיה, ואז השאלה, מה אני נאחז עכשיו? ואיך הוויו יכול אולי לגדול כשאני מוותר על איזה רעיון? ועניין האקטיביזם נשאיר יהיה לשאלות...
זה כבר עולה לי. זה להיות בחמלה שהם לא עושים את זה, הם עושים את זה מתוך תמימות ולא מתוך רוע. ואז הם בא לפתרון יותר נקי, בלי לי כעס שהם עשו לי דווקא, פשוט לפתור את העניין וללמד אותם את הדרך הנכונה.
זה היה ברור ויפה.
יש להרגיש שנהייתם ממש קליל בקורס.
גם קליל וכבד, זה יכול להיות ככה להצביע על מה קורה בתוכנו. יש משפט נורא יפה של רמנה מהרישי שאומר ככה, כשאתם נוסעים ברכבת, דימויים מהודו, בדרך כלל חוזר לרכבות ולמנגויים, כשאתם נוסעים ברכבת, נסיעה ארוכה, אין טעם להחזיק כל הנסיעת המזוודות. אפשר להניח אותם ולנסוע ברכבת, שהיא תיקח אותנו ואת המזוודות. אז כשמרגישים כבד, לפעמים יש מזוודות שאפשר להניח. טוב, נעצור פה. תמיד נראה לי שאני רוצה להגיד מלא דברים יותר ממה שהזמן, אבל הכל במידה. אבל כן נסיים עם קטע שמצוטט בספר של סטיבן, שדרך אגב מולי עבד עליו רבות, עמד עליו רבות. וזה קטע מספר של אתי הילסון, שהיא הייתה אישה מופלאה שחיה בתקופת השואה בהולנד, ועברה שם מסע התעוררות מופלא ומרגש, שמומלץ להכיר. זה קטע מתוך הספר. זה יומן שלה, אז זה בגוף ראשון. ושוב חשתי שהחיים, על כל המסתורין שבהם, קרובים אליי עד כדי כך שאני יכולה לגעת בהם. כאילו אני נשענת על חזם החשוף של החיים, ושומעת את פעימות הלב החרישיות והקצובות. שכבתי בזרועותיהם החשופות של החיים והרגשתי בטוחה כל כך ומוגנת. וחשבתי לעצמי, זה מפליא כל כך. אנחנו שרויים במלחמה. אנשים נשלחים למחנות ריכוז, מעשי האכזריות היומיומיים הולכים ורבים. ובכל זאת, ברגעים של הסך דעת והתבודדות, אני מוצאת עצמי נשענת על חזם, על חזה החיים, וזרועותיהם הרכות והמגוננות עוטפות אותי. ואני שומעת את פעימות הלב, שאיני מסוגלת לתארן אפילו. כה איטיות, וכה קצובות, וכה חרישיות, עמומות כמעט, אבל כה נאמנות, נצחיות, וגם טובות כל כך ורחומות. ככה זה. זאת תחושת החיים שלי, ואין מלחמה או מעשה אכזריות. ויהיו חסרי טעם ככל שיהיו, אשר יוכלו לשנות אותה. בואו נסיים בכמה רגעי שקט. רוצה שוב ושוב אמון ומחסה בשייכות שלנו למשפחת כל הדברים.